ט' תשרי בשנה פשוטה. ממשיכים באיגרת הקודש חף. שיעור מתחיל בדף קוף למד א' עמוד א'. המילים ובזה יובן היות המצוות. השיעור מסתיים בשורה האחרונה של העמוד במילים כדי בפנימיות וכדי לקמן.
וזה יובן היות המצוות במלכות. וזה אנחנו נבין שכתוב, שכאן הוא יסביר עכשיו נקודה מעניינת, מה ההבדל בין תורה לבין מצוות. תורה ומצוות, רואים פה דבר מאוד מעניין. מה יותר נעלה, תורה או מצוות? אומר כאן אדמו"ר הזקן, שרואים דבר והיפוכו. כשאנחנו מסתכלים על התורה והמצוות, כפי שזה פה למטה בעולם שלנו, לא בעולם הגשמי שלנו, אלא אם אנחנו מסתכלים על העשר ספירות הקדושות, ואנחנו רוצים לומר באיזה מתוך הספירות, לאיזה מתוך הספירות קשור התורה, ולאיזה מתוך הספירות קשור המצוות. איזה ספירה מבטאת עניין של תורה, ואיזה מצווה, ואיזה ספירה מבטאת עניין של מצוות. או אפילו באותיות שלנו. תבוא ותשאל בן אדם, מי נראה לך יותר מרומם, יותר אינטלקטואל, יותר ככה אדם בעל רמה? אותו אחד שיודע הרבה תורה, או אותו אחד שהוא לא יודע הרבה תורה, אבל הוא מקיים את כל המצוות, אבל הוא לא יודע כל כך הרבה. מי מבחינתנו נראה אדם בעל רמה יותר גבוהה? מי? זה שלומד תורה, לכאורה. או זה שמקיים מצוות, אז בואו.
זה שמקיים תורה, אז הוא יודע, הוא עושה לעולם הכי את המצוות.
בסדר, אני לא מדבר כרגע על אחד שמנגד.
מרובים מחוכמה.
ודאי, לא בא להדגיש שיש לו את זה ואין לו את זה. אלא אני מדבר בנקודה הזו, אם אני מסתכל על שני הנקודות, תורה ומצוות. מה נמצא, מה מבטא עניין יותר מעלה? אז אומר לנו זה כן כך. במצד אחד כתוב שהמצוות זה במלכות. תוך העשר ספירות, ספירת המלכות היא הספירה התחתונה והאחרונה, אז אומרים ספירה, קיום מצוות, זה מבטא מלכות, כמו בפשטות. כשאדם מקיים מצוות, הוא עושה את רצון המלך. איפה המלך בא לידי ביטוי אצל העם? כשהם עושים את רצונותיו. דהיינו, כשהם מקיימים את המצוות. אז מצד אחד כתוב שמצוות קשורים לספירת המלכות. ספירת המלכות בארבע אותיות של שם הוויה. ארבע אותיות הקדושות י' ק' ו' ק'. איזה מתוך הארבע אותיות מבטא ספירת המלכות? כידוע, ההי האחרונה, היוד הראשונה זה חוכמה, ההי השנייה זה בינה, וו זה שש, כן, בגימטריה שש, שש מידות, והי האחרונה זה מלכות. אז הוא אומר, אי של שם הוויה. המצוות כתוב שזה קשור למלכות, או, וזה בעצם אי נוח, עוד אי של שם הוויה. והתורה, אי זה מתוך הספירות, קשורים, או איפה התורה באה לידי ביטוי? בזעיר אנפין. זה, מה זה זעיר אנפין? בשש מידות. חסד, גבורה, תפארת וכו'. כמו שידוע, שישה סדרי משנה, שזה עיקר תורה שבעל פה. כתוב שזה כנגד שש ספירות. זה עניין של זעיר אנפין. באותיות של שם הוויה, מה זה? וו של שם הוויה. וו זה זעיר אנפין. אז מה יוצא לפי זה, שמה נעלה יותר? תורה, כי תורה קשורה לזעיר אנפין, ומצוות קשור למלכות. תורה קשורה לוו, ומצוות קשור להי. זה מצד אחד. מצד שני כתוב, אם אתה מטפס גבוה יותר, אם אתה רוצה לדבר לא בעשר ספירות, אלא בוא נטפס גבוה יותר למעלה מהעשר ספירות, מה יש למעלה מהעשר ספירות? כתר, כתר עליון. כשאתה מדבר למעלה יותר בכתר, שם מתהפך העניין. שם אתה רואה שהמצוות קשורים, או המצוות מבטאים, משהו הרבה יותר נעלה מאשר התורה. ולכאורה זה דבר והיפוכו. איך זה ייתכן שבסדר השתלשלות של הספירות, אז מצוות הן נמוכות יותר, ואילו בשורש העליון שלהם, אז המצוות גבוהות יותר. איפה רואים בשורש העליון שהמצוות גבוהות יותר? אז בואו נראה את הציטוט. אומר כאן ציטוט שיש כאן אותיות קבלה, אבל ננסה להבין עד כמה שאפשר. הוא אומר, הגם שלמעלה בארי חנפין, כשמדובר למעלה, למעלה הכוונה היא מעל העשר ספירות, בארי חנפין, ארי חנפין זאת אומרת בקטר, המצוות הן בגולגלתא, בלבנונית. יאורך בפלגותה דסארי, דמתפלגה לתרייג אורחין דאורייתא שבזה. בואו נדבר קודם, כמה, נסביר כמה דברים בעל פה ונבין מה קראנו פה.
זה לא עברית, כאן כן.
אומר, בואו נדבר, יותר קל לדבר איך זה בנפש האדם. תן משל איך זה אצלנו בנפש האדם, כי מאוד קשה לדבר ישר בצורה מופשטת איך שזה באלוקות. איך זה בנפש האדם? מה זה בנפש האדם כתר? בנפש האדם כתר זה רצון. מה זה רצון? רצון מבואר, ויצא לנו כבר פעם לדבר באריכות, מה מיוחד ברצון ביחס לכל שאר כוחות הנפש? כל שאר כוחות הנפש הם כוחות מוגבלים, מוגדרים. אם יש לנו חוכמה, אם יש לנו חסד, אם יש לנו גבורה, כל אחד מכוחות הנפש זה כוח מוגבל, הוא מוגדר בעניינו, הוא מבטא רק פן אחד מוגבל של הנפש. כשאדם מבטא חסד למשל, מה חסד מבטא? רק נקודה מאוד ספציפית, שזה חסד. זה לא גבורה, זה לא תפארת וזה לא נצח. רצון, מה מבטא רצון? רצון מבטא את הנפש בעצמה. מה זה נקרא אני רוצה? מה זה הרצון? רצון זה הנפש כולה נמשכת לדבר מסוים, זה הרצון. לכן אומרים אין דבר העומד בפני הרצון. למה לא אומרים אין דבר עומד בפני החסד, או אין דבר עומד בפני הגבורה? למה דווקא רצון? כי רצון זה דבר שהוא העוצמה הכי גדולה, כי הוא מבטא את הנפש בעצמה. עכשיו בואו נראה. ברצון, דיינו בכתר, יש גם עשר ספירות? או שרצון זה דבר מופשט לגמרי, זה הרי מעל העשר ספירות, הרי זה הכתר. או שברצון יש את העשר ספירות. אז מבואר בחסידות שברצון, דהיינו בקטר גם יש עשר ספירות. איך קוראים לזה בחסידות? עשר ספירות הגנוזות. כתוב עשר ספירות הגנוזות, הכוונה היא לעשר הספירות כפי שהם נמצאים בקטר. מה זאת אומרת עשר ספירות בקטר? בוא נראה איך זה אצלנו בנפש האדם. תראה לעצמך, אדם אומר, אני רוצה להתחכם. להתחכם לא במובן השלילי של העניין, אלא אני רוצה להחכים. אני רוצה לעשות חסד. עדיין זה בעולם הרצון. הוא רוצה, הוא עוד לא מתחכם, הוא עוד לא חסדן, הוא עוד לא ירד לפרטים, הוא עדיין ברצון. אבל כבר ברצון שלו יש חוכמה, יש חסד. הוא רוצה חסד. הוא רוצה חוכמה. אז החוכמה כבר קיימת ברצון שלו. אבל כמובן שהחוכמה כפי שהיא קיימת ברצון שלו, זה לא החוכמה כפי שהיא תירד אחר כך למקומה בתוך העשר ספירות, בתוך הביטוי של המוגדר. כמובן שהחסד כפי שהוא נמצא ברצון, הוא לא כמו שחסד יורד אחר כך לביטוי של חסד כפי שהוא בנפש, בצורה מוגבלת של חסד. זאת אומרת, מה נסכם, מה אמרנו כרגע? שיש את המושג של עשר ספירות כפי שזה נמצא עדיין ברצון, באותיות של קבלה, של חסידות, מה זה נקרא? שיש עשר ספירות הגנוזות, ויש אבל את הכתר, את הרצון כפי שהוא מעל אפילו העשר ספירות הגנוזות שבו. איך זה נקרא בחסידות? גולגלת. כמו, על דרך משל, יש את המוח, ויש את הגולגולת שהיא מקיפה על המוח. באים ואומרים, כשאתה מסתכל במקור העליון, אתה יודע איפה המצוות מושרשות ואיפה התורה מושרשת? תדע לך שהמצוות מושרשות איפה? בכתר עצמו, ברצון עצמו, בגולגלת. ואיפה התורה מושרשת? בחוכמה שבגולגלת. בחוכמה שזה נקרא חוכמה סתימה. בחוכמה של הרצון. אז מה אם כך יותר גבוה? הרצון, הגולגלת, המצוות. אז יוצא דבר והיפוכו. כשאנחנו מדברים בתוך העשר ספירות, וכשמדברים איך שזה יורד למטה, אז אומרים שמצוות הן נמוכות. זה במלכות, זה היי. ותורה זה שכל, זה גבוה יותר. ואילו כשאתה מדבר איך שזה במקור, בכתר, אז שם אומרים בדיוק להפך. שם אתה אומר שהמצוות מושרשות, איפה? בגולגלתה, בכתר העליון עצמו, והתורה איפה מושרשת? בחוכמה סתימה, שזה נמוך יותר. נראה את הלשון בפנים. עוד הפעם. הגם שלמעלה בעריך אנפין, המצוות הן בגולגלתה. המצוות איפה הן נמצאות? איפה הן מושרשות? בגולגלתה. מה זה בגולגלתה? כמו שאמרנו קודם, זה נמצא ברצון עצמו כפי שהוא למעלה מהמושג של עשר ספירות. קוראים לזה גולגלתה כביכול על דרך משל הגולגולת. בלבנונית, לדרגה הזו קוראים לבנונית, זה מראה שזה כמו לבן שהוא עדיין לא צבוע בשום צבע. לבנונית כאילו שקוף. עשר ספירות זה כבר עשר סוגים מוגדרים. וכשמדברים על הרצון כפי שהוא למעלה מעשר ספירות, מה זה נקרא? זה נקרא לבנונית, זאת אומרת זה עדיין מופשט ונעלה למעלה מכל זה. איה אורחה דבפלגותא דסרי דמתפלגה לתרייג אורחין דאורייתא שבזה. שזה האורחה, אורחה זה דרך, שמהגולגלתא, משם מתפלג תרייג אורחין, תרייג דרכים, תרייג מצוות, שהם בסופו של דבר מתגלים בתורה. אז מה יוצא שהמצוות מושרשים נעלה מאוד למעלה בגולגלתה? ושורש התורה, ומה השורש של התורה כפי שהוא נמצא למעלה? דנפקא מחוכמה אילה, שתורה הרי מתגלית מדרגה שנקראת חוכמה, ובמוח הסתימה. מה זה מוח הסתימה? כמו שאמרנו קודם, איך שחוכמה נמצאת ברצון, זה קוראים לזה מוח הסתימה, כביכול המוח כפי שהוא עדיין נעלם ונסתם דעריך אנפין. והיינו מה זה החוכמה דתעמי המצוות. מה זה החוכמה דתעמי המצוות? כאשר, אולי נסביר קצת את המשפט הזה, כאשר אנחנו מסתכלים על מצוות, רואים למשל מצוות תפילין, או ניקח מצוות כיבוד אב ואם, יותר כאן נתחיל מצוות כיבוד אב ואם, או לא תגנוב. אלו מצוות שיש עליהן טעם גלוי, שגם ילד יכול להבין אותן. הם נקראים החלק של המשפטים שבתורה. יש הרי בתורה שלוש סוגים, משפטים, למעלה מזה עדות, ולמעלה מזה חוקים. החלק של המצוות שנקרא משפטים, החלק הזה שגם ילד קטן יכול להבין את הטעם של המצווה. זה מצוות כאלה שהטעם שלהם ירד אפילו למוח הגלוי. הוא ירד עד לחוכמה הגלויה. ישנם כאלה מצוות שהם במוח הגלוי לא התגלו. לא התגלו. הם נשארו במוח הסתימה. לדוגמה, ניקח למשל את מצווה שזה חוק, כמו פרה אדומה. פרה אדומה זה חוק, אבל החוק הזה יש לו טעם למצווה או שאין לו טעם למצווה? אז כשאנחנו נמצאים ברמה שלנו, אנחנו אומרים אין לו טעם, אבל באמת אין לו טעם? הרי כתוב ששלמה המלך אומר על עצמו, על מצווה הזו של פרה אדומה, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממנו. זאת אומרת, אם לא היה לזה בכלל טעם, אז מה שייך להגיד אמרתי איך כמה? מה הוא בכלל מנסה להחכים ולהבין כשאין לא קיים טעם? אז איך אתה יכול? אם זה לא בחוכמה, אז איך אמרתי איך כמה? או למשל, לא או למשל למשה רבינו כתוב, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לך אני מגלה טעם פרה. כך כתוב. זאת אומרת, שמשה רבינו כן ידע את הטעם של הפרה. שלמה המלך לא ידע. מה קורה פה? יש מצוות שהטעם של המצווה נשאר במוח הסתימה. הוא נמצא בחוכמה, אבל בחוכמה הסתימה. מה, איפה זה חוכמה סתימה? בכתר. זה לא ירד לחוכמה שלמה המלך השיג את החוכמה, שלמה המלך היה הביטוי של חוכמה בעולם הזה, אבל חוכמה זה אצילות. ומשה רבינו גילה לו הקדוש ברוך הוא טעם פעם, הפירוש התגלה למשה רבינו, חוכמה סתימה. אבל מה למעלה מזה? אז אם כך נשאר, רגע, מישהו יכול להגיע למעלה מזה? שלמה המלך לא הגיע, רק משה. אפשר להגיע למעלה מזה? באים ואומרים, כן, כל אחד. לא אפילו, לא רק משה רבינו ושלמה, כל אחד. כשאתה מקיים את המצווה כפשוטה, המצווה עצמה מה זה? זה הרצון. מה זה הרצון? זה הגולגלת, זה למעלה ממוח הסתימה. מוח הסתימה, או חוכמה דאצילות, מושך את המצווה ומוריד אותה לטעם, מוריד אותה לשכל. אז יש מצוות שהוא משך אותו למוח הסתימה, ולמטה מזה זה לא ירד. אז שלמה המלך מסתכל, אומר, לא יודע, זה אמרתי איך כמה, ניסיתי, אבל והיא רחוקה ממני, זה מוח הסתימה. יש מצוות שזה ירד אפילו לחוכמה דאצילות. יש מצוות שזה ירד אפילו לחוכמה דעשייה, שילד קטן פשוט יכול להבין. אבל כל זה, זה ירידה ביחס למצוות. למה זה נקרא ירידה ביחס למצוות? כי מה זה המצווה בעצמה? זה הרצון. הרצון מה זה? זה הגולגלת, זה למעלה מהכל. אז יוצא אם כך ש... יוצא כאן דבר והיפוכו. אתה רוצה להבין והיא רחוקה ממני? בוא נסכם את הדבר שיהיה ברור. אז יוצא אם כך דבר והיפוכו. מה הסיכום? מצד אחד אני בא ואומר מצוות ותורה, מצוות זה נמוך יותר. מצוות קשור למלכות, ספירת המלכות זה ספירה הכי תחתונה, והיא מביאה את האדם לידי עשייה של רצון המלך, מביאה אותו לקבלת עול מלכות, זה קשור לאות ה' של שם הוויה הכי נמוך. ומצד שני אני בא ואומר, לא, אתה יודע לאיפה, מה זה מצוות? אתה יודע איפה זה מושרש? זה מושרש בגולגלת, בכתר העליון עצמו, ברצון האלוקי שלמעלה מכל עניין וטעם, ותורה זה מוח הסתימה.
אז איך תורה כנגד כולם?
או, אז מה קורה פה? אל תשכח שהתורה באה להסביר את המצוות, נכון? זאת אומרת, גם בזה אתה רואה שהמצוות גבוהים יותר. כל התורה באה להסביר את המצוות. אז מה נעלה יותר? אז איך ההסבר? למה זה צריך לעשות את הכל? אין ספק. אבל אני שואל מבחינת העניין, אחרי שאתה עושה גם את זה וגם את זה, ואתה מקיים תורה ומצוות, אבל מה מבטא עוצמה גבוהה יותר? שניהם צריכים ושניהם נעשים ב-100%, אבל מה מבטא נעלה יותר? אומר אדמו הזקן, שהסתירה הזו, שלכאורה מצאנו פה, בין תורה ומצוות, לכאורה סתירה, זה גבוה יותר, שם, ופה זה הופך להיות נמוך, איך זה הולך? אומר אדמו הזקן משפט אחד והוא התשובה. אומר אדמו הזקן, אלא שהוא כחותם המתהפך. חותם המתהפך זה המשפט מפתח, שנותן לנו להבין גם מה קורה פה ביחס לתורה ומצוות, איך שזה בשורשו העליון ואיך שזה יורד למטה, וזה גם קשור לעניין שלמדנו קודם. מה זה נקרא חותם המתהפך? והמושג חותם המתהפך, יש שתי דוגמאות איפה רואים בחותם את המושג של מתהפך. קודם כל, כשאתה לוקח חותמת, ואתה מסתכל עליה, אז אתה רואה אות א' בצד ימין. כן? עוד מם נגיד בצד שמאל. אתה חותם אותו על הנייר, אז זה יצא הפוך. שמה שקודם היה ימין, יהיה פה שמאל, מה שקודם היה שמאל, יהיה פה ימין. זה אופן אחד של מתהפך. ויש עוד אופן, אני מביא קודם בדוגמה הזו, כי זה החותמות שאנחנו מכירים היום. אבל חותם, חותמות שמדובר עליהם פעם, זה חותמים על שעבה. אז יש לך חותמת עם בליטה, ואתה מחתים את זה על שעבה. מה קורה כשאתה מחתים דבר על שעבה? אז מה שפה היה בולט, הופך להיות שמה שוקע. ואם הפוך, אם בחותם את זה היה שוקע, אז בשעבה זה הופך להיות בולט. זה נקרא חותם המתהפך. מה שאתה רואה פה, זה לא מה שקורה שם. יש על זה, על הדוגמה הזו, סיפור מעניין בגמרא, על הבן של רבי יהושע בן לוי. הגמרא מספרת, שהבן של רבי יהושע בן לוי, סיפור ידוע, שהוא עלה למעלה. מה קרה כשהוא עלה למעלה? הוא אומרת במסכת פסחים שהבן של רבי ישוע בן לוי נהיה חולה, ואית נגיד, מה פירוש אית נגיד? הוא עלה, מוות קליני מה שנקרא בשפה שלנו, עלה למעלה. הנשמה פשוט פרחה ממנו. ואז מה קרה? הוא לא מת, לא קברו אותו. ראו שהוא הוא נמצא עדיין. כי הדר, אומרת הגמרא, כשהוא חזר חזרה, אז הוא התחיל לספר מה הוא ראה. אמר ליבוע, מה חזית? שאל אותו אבא של רבי יהושע בן לוי, מה ראית שם למעלה? אמר לי, אז הוא אומר לו, אבא, עולם הפוך ראיתי. הייתי למעלה וראיתי שהכל שם הפוך. מה הפוך? הוא אומר, עליונים למטה ותחתונים למעלה. מי שנחשב פה בעולם שלנו, אדם עליון והכי חשוב, שם הוא נמצא למטה. ומי שפה נחשב הכי נמוך, שם הוא הכי גבוה. אמר לי, ענה רבי ישוע בן לוי לבן שלו, בני, עולם ברור ראית. אתה ראית את העולם הברור, אנחנו נמצאים בעולם ההפוך. זה, הסיפור הזה בגמרא, זה בדיוק אותו רעיון שאנחנו קוראים פה, מה שנקרא חותם המתהפך.
עולם המתהפך.
הכל, זה נראה לנו פה בצורה אחת, זה בדיוק הפוך. אני זוכר שהייתי אצל הרבי בתפשין ממבה, והיה פעם שהרבי דיבר על תלמידים שיעשו בחינות וכל זה במשך זמן, זה היה בשבת פרשת דברים, שבת חזון. אז שם באותו שיחה היה הרבי הביא את המושג של חותם המתהפך ככה, כמו שאומרים בדרך אגב כזה, והרבי אומר ככה, שכשיש ראש ישיבה ומגיד שיעור ותלמידים, אז ככה בדרך כלל חושבים שהתלמידים הם בשביל הראש ישיבה, התלמידים הם בשביל המגיד שיעור, כי הם מקבלים ממנו, אז הוא נעלה יותר והם מקבלים ממנו. אבל האמת היא שזה כחותם המתהפך, שכל הישיבה עם הראש ישיבה והמגידי שיעורים וכל הצוות, הם נמצאים בשביל התלמידים. התלמידים הם העיקר והראש ישיבה וכל הצוות, הם בעצם באים לשרת את התלמידים, והתלמידים הם הרבה יותר גבוהים. זה אותו רעיון של כחותם המתהפך, הוא נמצא בהרבה מושגים. על דרך זה גם פה, בעניין הזה של תורה ומצוות. אז לכן, ביחס לתורה ומצוות מה יוצא? נקרא עוד כמה שורות. הוא אומר, ונאות תחילתן בסופן, זה כמו הביטוי הידוע, שהתחילה, איפה הוא נעוץ דווקא בסוף? אתה רוצה למצוא את התחילה, את המאמה הכי עליון, תלך לסופן, שם תראה את תחילתן. זאת אומרת, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, שאיפה יכולים לראות את עצמות הבורא, איפה רואים אותו, איפה אפשר להכיר אותו? רק בגשמיות. דיברנו שאדם שיהיה באצילות, הוא יהיה בהתרגשות גדולה מאוד, מהערה אלוקית גבוהה מאוד, אבל את עצמות הוא לא יוכל להבין בכלל ולהשיג שיש כזה מושג. ודווקא הגשמיות מגלה לנו את זה, כמו שדיברנו בהרחבה. הוא כוח האינסוף ברוך. לברוא יש מאין ולא על ידי עילה ועלול. הכוח הזה לברוא דבר שהוא מאין, לא באופן של עילה ועלול. מה זה עילה ועלול? עילה ועלול זה תהליך של התפתחות הגיונית. כשיש תהליך הגיוני של התפתחות של דברים, זה נקרא עילה ועלול, וזה בשביל לעשות התפתחות הגיונית, אתה לא צריך בשביל זה את כוח העצמות. התפתחות הגיונית של דברים, זה יכול להיות בכל מיני תחומים, גם בנפש האדם, וגם בגשמיות, וגם בכל בעל מקצוע, שהוא לוקח את החומר, ועושה ממנו שולחן, הוא עושה כאן התפתחות הגיונית של דברים. אבל יש מאין, זה לא התפתחות הגיונית, זה נוצר כאן דבר שלא מרגיש את הקשר למקור שלו. הכוח האלוקי הזה, האינסופי, שהוא הכי עליון, איפה הוא בא לידי ביטוי? הכי למטה, בגשמיות, כי חותם המתהפך. שיהיה עלול, לא על ידי עילה ועלול, שיהיה עלול מוקף מעילתו ובטל במציאות. רק יהיה, יש דבר נפרד מאלוקות. הרי זה הבדל המרכזי בין עילה ועלול ליש מאין. בעילה ועלול, אז מה? אז העלול מרגיש את העילה. הוא יודע שהוא העילה שלי, אז אני בטל אליו. אור השמש והשמש. אור השמש ברור לו שהוא בא מהשמש. אין לו שום מחשבה, אם היינו יכולים לשוחח עם אור השמש, לא היה לו שום ספק שהוא חייב להיות בטל, לא חייב בגלל שהוא נאלץ. הוא במהות שלו בטל על השמש. למה? כי הוא מרגיש שהוא בעצם מקורו מהשמש. וככה זה, יש דוגמאות רבים ואפילו פשוטים יותר במושג של עילה ועלול, שהעלול מרגיש את העילה. אבל ביש מאין, זה היש כל כך קרוב למקור שלו וכל כך רחוק מהמקור שלו. הוא מרגיש את עצמו נפרד מאלוקות, הוא מרגיש את עצמו כאילו אין לו מקור. הנשמה לא יצרה את הגוף. ואילו פה אנחנו מדברים על כוח שיצר את היש. ולמה עשה הקדוש ברוך הוא את היש מאין? מה התועלת בכל היש הזה? בכדי שיהיה המעציל ברוך הוא מלך על כל הנפרדים, על ידי שיקיימו מצוותיו שיצווה עליהם. כל המטרה של היש זה לגלות את עצמותו של הבורא בעולם שהוא הבעל הבית. זאת אומרת, יש יוצא כאן דבר נפלא ביותר. כשאנחנו מסתכלים על היש של העולם, יכולים להגיע לשתי מסקנות. אחד יכול להגיע למסקנה, תראה איפה הבורא נמצא. תראה כזה עולם גדול וכזה מנוכר ומנותק. אז איפה הבורא? הוא יתחיל להגיע לכל מיני שאלות ותהיות. איגרת חף באה ואומרת לו בדיוק להפך. ככל שהעולם הוא יותר מנוכר ויותר נפרד ויותר מרגיש את עצמו יש, זה הקליינט הטוב ביותר לגלות את עצמותו של הבורא, שאפילו עולם מנוכר ונפרד בטל לגמרי לאלוקות. זה בדיוק הקליינט המתאים ביותר למטרה. היש הגשמי הוא יכול לבטא את העניין. ואיפה היש הגשמי מבטא את זה? תכלס, שהוא מקיים מצוות. כשהוא מקיים מצוות, הוא עושה את רצון השם. יוצא כאן דבר מעניין, באותיות שכתוב אחד המאמרים. מה ההבדל בין בן לעבד? צד אחד, בן, או לא, אפילו לא נשתמש בביטוי של בן, אלא ניקח בן אדם שלומד הרבה ויודע, ומה קורה לאדם שלומד? אז המוח שלו נהיה מעודן. ככל שאתה לומד יותר תורה, אתה נהיה יותר עדין, יותר זך, יותר תופס דברים עדינים. ואם האדם הזה עוד גם מתפלל כמו שצריך, ועובד על עצמו, ויש לו גם אהבת השם ויראת השם, אז הוא נהיה אדם פשוט מרומם ועדין ונעלה. אתה רואה את הפרצוף שלו השתנה. נהיה ממש בן אדם אחר. קצת שני, תיקח בעבר השני של הרחוב. הולך לך בן אדם, שהוא כמו עבד. מה זה עבד? על עבד אומרת הגמרא, עבדה בהפקירה ניחלה. עבד רוצה להיות מופקר. תשאל אותו מה אתה רוצה? לא לעשות שום דבר. הפקר לגמרי. ובכל זאת הוא אומר, אני מאלץ את עצמי ומקיים את רצון השם ומניח תפילין ושם צדקה ומתתף בתליל ועושה מצוות. עכשיו תבוא ותשאל, איפה בא לידי ביטוי עוצמה יותר גבוהה? אז מצד אחד אנחנו מיד נאמר, מה זאת אומרת? אצל אותו אחד שמיד כל כך עדין, כל כך זך, כל כך נעלה, כל כך עליון, ואילו אותו אחד שאומנם הוא מקיים, אבל מה, תראה, הוא כל כך זר ומנוכר ורחוק, הוא בצידו היה רוצה ללכת ולעשות הפוך, אין לו ברירה, הוא מאלץ את עצמו. אז הנה, ודאי, אותו אחד שלמד והתרגש, הוא הרבה יותר מעלה. באים בחסידות ואומרים בדיוק להפך. למה? כי אותו אחד שמתרגש ונהיה זך, מי נהיה זך? הוא נהיה זך. אז כמה זך הוא? כמה נעלה הוא? כמה מרומם הוא? כמה שההוא שלו הצליח להתרומם? כמה שהוא הצליח? הצליח יותר, הצליח פחות, נגיד שהוא הצליח מאוד הרבה. אבל אתה יכול למדוד את הזכות שלו, אתה יכול למדוד את ההבנה שלו, אתה יכול למדוד את הרוממות שלו, היא רוממות, אתה יכול לתאר אותה. ואילו אותו אחד שלא התרומם לכאורה, ולא שום, אבל הוא מקיים בקבלה תועלת רצון השם. למה הוא התרומם? הוא יתרומם לרצון האלוקי. הוא לא יתרומם במידה וגבול. אני לא מסתכל. שוב, חבר כזה אותו נקודה. בוודאי שכשאותו אחד גם מקיים תורה ומצוות, אז הוא מתחבר לרצון האלוקי, אבל חסר לו את הקבלה טול, כי הוא עושה את זה, כי אני מרגיש שזה כיף לי. כיף לי לעשות את זה. אני מתאר הרי אדם כזה. אדם שעושה בגלל שכיף לו ונעים לו, כדאי לי, מצוין לי, בסדר, אז הוא עושה, אבל אותו אחד שדווקא אותו אחד שלא כיף לו וקשה לו והוא לא רוצה, הוא בכל זאת אומר, אני שם את עצמי הצידה ואני מקבל עול מלכות שמיים. ההתרוממות שלו היא הרבה יותר גדולה. זה מתחבר לנקודה שאמרנו, שדווקא היש, הנפרד, התחתון, אור מתחבר למה שדיברנו, תורה ומצוות. מה נעלה יותר? המצוות קשורים יותר גבוה מתורה, ומי מבטא קיום מצוות? התחתון, המעשה. המעשה הוא העיקר. החלק המעשי שבעניין יותר נעלה מהחלק הלימודי שבעניין. זה וזה הרעיון פה. ודאי שצריך את שתיהם, כל הזמן מנסים להפריד, שאני אומר תורה, זה הצד הרעיוני, הצד הלימודי הוא נפלא, אבל הצד המעשי הוא עוד יותר נפלא. כי הצד המעשי, התחתון, שזה קיום המצוות, מה הוא מבטא? גולגלת. מה זה גולגלת? זה רצון העליון, הרבה יותר מעלה מאשר תורה, שזה מוח הסתימה. ולכן אמרו בירושלמי, לכן כתוב בתלמוד הירושלמי, ולית לי לרבי שמעון שמפסיק ללולב. הגמרא בתלמוד הירושלמי שם מדברת על רבי שמעון בר יוחאי, שכתוב שרבי שמעון בר יוחאי לא היה קורא קריאת שמע. יש הרי מצווה, מצווה לקרוא פעמיים ביום קריאת שמע. רבי שמעון בר יוחאי לא קרא קריאת שמע. למה הוא לא קרא קריאת שמע? כתוב שם מכיוון שתורתו אומנותו, כל היום לומד תורה ברמה כל כך גבוהה, אז הוא פטור. שואלת הגמרא שם בתמיה כזו, רגע, אני לא מבין, הרי רבי שמעון בוודאי מודה שכשמגיע חג סוכות אז הוא סוגר את הספר ולוקח לולב לנענע. למה? כי זה מצווה ואתה לא יכול להתבטל ממנה. אז למה קריאת שמע, שזה גם מצווה, אז הוא לא מפסיק לקרוא קריאת שמע? לא ניכנס לתשובה שהגמרא עונה, כי נסתם העניין. אני רק אדמור הזקן מביא רק את השאלה, מביא רק את השאלה. אני אומר לכם מה השאלה של הגמרא, מה אנחנו רואים. הגמרא אומרת בכזו פשטות, האם רבי שמעון יעלה על הדעת שלא יפסיק מלימוד התורה לקחת לולב בידיים? מה אתה רואה בזה? שרבי שמעון בר יוחאי, עם תורתו אומנותו, עם הרמה הכי גבוהה של תורתו אומנותו, שרבי שמעון בר יוחאי, כשמגיע לקיום מצווה מעשית, שזה גם נקודת ההבדל בין לולב לקריאת שמע, שקריאת שמע זה מצווה שבדיבור, והוא עושה את זה בתורה, אם רציתם את התשובה של הגמרא, ואילו בלולב זה מעשי. אבל כשמגיע למעשי, למצווה המעשית ממש, אז זה יותר גבוה מתורתו ומאותו של רבי שמעון בר יוחאי. אי זה מעשה, וזה לימוד, וטבע האנושי, להימשך כל הזמן לדברים עליונים, מיסטיים, מרגשים. והצד המעשי קשה לנו, כי הוא מעשי. באדמו"ר הזקן אומר, המעשי הוא יותר נעלה, בשורשו העליון הוא יותר נעלה. עכשיו מוסיף אדמו"ר הזקן עוד נקודה. כי עד פה מה יוצא? שהעניין המעשי יותר נעלה, איפה הוא יותר נעלה? בשורשו. מעלה, באלוקות, בגולגלתא, בכתר, שם הוא יותר נעלה. אבל כשיורדים פה למטה, אתה צריך להאמין שכחותם המתהפך, שם הוא נעלה יותר, למרות שפה בתחושתך אתה מרגיש שהתנתקת כרגע מהלימוד, כי אתה צריך משהו לעשות, והתחושת הניתוק, אתה מרגיש שאתה מפסיד משהו. אתה צריך להקריב, לסגור את הספר בשביל לקיים את המצווה, אתה מרגיש שזה הקרבה וירידה, אתה רק מאמין ויודע שזה נעלה יותר. מוסיף הדמות, אתה אומר יותר מזה. וכל הלומד שלא לעשות, אדם שלומד תורה, ואומר אני לומד ואני לא רוצה לקיים בכלל, אני פשוט לומד כי אני רוצה רק את הצד הרעיוני, תורה היא מעניינת ויפה, ואני רוצה ואוהב ללמוד את חוכמת התורה, אבל שלא לעשות, אני לא רוצה לעשות כלום. כתוב עליו, נוח לו שנתהפכה שלייתו על פניו. היה יותר נוח, היה יותר טוב, שהשלייה שלו הייתה מתהפכת ולא היה נוצר בכלל. דייק אדמור הזקן לכאורה, הגמרא הרבה פעמים אומרת ביטוי, נוח לו לאדם שלא נברא, מי שנברא, יש כאלה ביטויים. אז למה הגמרא לא אומרת, כל הלומד שלא לעשות, נוח לו שלא נברא? למה צריך להיכנס לדוגמה של נוח לו שנתהפכה שלייתו על פניו? למה אתה מתאר כזה תיאור ציורי שאתה צריך לדעת שיש שלייה ויש ולד תגיד בקיצור, נוח לו שלא נברא, למה הפרופטים האלה? ועוד אומר, כן, מה נראה לך? יש את השליה, יש את הוולד. אז בכלל, לפעמים, למשל בספרים, אדם קונה ספר והוא רוצה לדעת על מה הספר מדבר, אז יש הקדמה. אתה קורא את ההקדמה ואתה מבין על מה הספר הולך לדבר, ואז אתה עובר לספר. אתה מרגיש אבל שההקדמה זה רק הקדמה, זה לא העיקר. העיקר זה בעצם הספר, ההקדמה זה מוביל אותך. בכל חוכמה יש את היסודות שצריך ללמד לפני, ואחר כך תיכנס לתוך העניין, אבל אתה מרגיש שההקדמות הן שוליים, רק אין לי ברירה, אני חייב לעבור דרכם. שיליה וולד, זה שהשיליה נוצרה לפני הוולד, זה לא רק טכנית. זאת אומרת, זה כן אומר יותר מזה. השיליה היא העיקר. הוולד הוא רק הצורה. הצורה הפירושו שהוא ירד וקיבל, הרי כתוב שעד 40 יום עדיין לא נוצר שום דבר, ולכן אדם, גם כתוב שאדם רוצה להתפלל, שיהיה לו בן או שיהיה לו בת, אז כתוב עד 40 יום הוא יכול להתפלל, וזה לא יהיה תפילת שווא. למה? כי עדיין לא נוצר שום צורה, ויכול להיות שיהיה שינוי. אחר 40 יום אז כבר מתחיל להיות צורה, אז אין אפשרות לשנות כלום. עד 40 יום זה בעצם העיקר. העיקר זה הנקודה שנוצר בנקודת הזמן הזו של 40 יום. אחר כך זה כבר הפרטים שמאוד חשובים ומאוד רציניים, ולא עלינו אם חסר פרט אחד קטן בוולד אחרי שהוא יוצא לאוויר העולם, אז מתהפך העולם, כמה צריך לא עלינו להשקיע ברפואה, להשלים איזה פרט קטן שחס ושלום לא הושלם כראוי. כל הפרטים האלה הם חשובים ביותר. אבל השיליה זה עיקר העיקרים, הוולד והציור שלו מקבל את החיים שלו מהשיליה כל הזמן. אם חס ושלום יש התנתקות בין השיליה לוולד במשך נקודה מסוימת של זמן, לאורך כל הזמן, אז אין חיים.
הפריטים האלה, בלי הרנטגן.
להפך, איך הרנטגן ידע את הפריטים האלה? וכל זה, אז אומר אדמו"ר הזקן ככה. השיליה נוצרה תחילה. השיליה היא נוצרה תחילה לא רק שמבחינת נקודת זמן היא נוצרה תחילה. כי יש דברים שבאו תחילה, אבל אני יכול רק כך לזרוק אותם הצידה, כי הגעתי לעיקר. עברתי את ההגדרה, הוא אומר לא. השיליה נוצרה תחילה מהטיפה, והיא לבדה הייתה עיקר הוולד עד מם יום, שהתחילה צורת הוולד. אחרי מם יום, עד התחילה צורה, אבל עד מם יום, מה העיקר עד מם יום? השיליה. אומר אדמו"ר הזקן, תדע לך שתורה ומצוות זה אותו דבר. המצוות זה השיליה, והתורה זה הצורה. כי מה התורה עושה? אתה ראית שיש מצוות תפילין, אז יש לך מסכת שלמה, אני יודע במסכת מנחות, סוגיות שלמות, להסביר לך בהרחבה גדולה את המצווה הזו של תפילין, ולתת לזה את כל הציור שלו, ואת הפלפולים, והרחבה, וכולי וכולי. או כל מצווה אחרת באים ומפלפלים בזה ומעריכים בזה. זה הצורה, זה הוולד. אבל מה הוולד הזה, במה הוא מתעסק, מי מחיה אותו, מי נותן לוולד הזה את האנרגיה? השיליה. אז אם אדם בא ואומר, אני רוצה רק ללמוד, לא רוצה, נוח לי שהלומד על מנת שלא לעשות, מה אומרים לו? אתה לא רוצה לעשות? ניקח לך את השיליה, בוא נראה אותך, מתקיים בלי השיליה. נוח לו שנהפכה שיליאתו על פניו. אז אדמו"ר הזקן מדייק שבזה שהגמרא מביאה את הביטוי הזה דווקא, אז הביטוי הזה הוא מבטא לנו לא סתם איזשהו ביטוי שהוא עדיף שהיה מת, אלא הביטוי הזה הוא הביטוי שמבטא בצורה הכי חזקה מה באמת ההבדל בין תורה ומצוות. ואם כך יוצא שמצוות הם נעלים יותר לא רק בקטר, בגולגלתא, מצוות הם נעלים יותר כאן, למטה, בעולם הזה הגשמי, שאנחנו יודעים שיש לנו תורה ומצוות, אז העניין המצוות הוא החלק הכי חשוב. כי הוא אמנם מעשה, אבל המעשה מבטא את תחילת המחשבה. וככה, המצוות הן עיקר התורה ושורשה. עיקר התורה זה המצוות, השורש של התורה זה המצוות, כמו שהשיליה זה השורש של הוולד. הגם שהמצווה היא גופנית, והתורה היא חוכמה, למרות שהמצווה זה גופני, גוף זה נראה לך שזה משהו נמוך, ותורה זה חוכמה, אז כמו שדיברנו קודם, אדם נוטה לרוץ לחוכמה, לדבר שנראה לך גבוה יותר, ומצווה נראה לך, נו, קיימת עוד מצווה, פחות מצווה, העיקר יש לך שיעור טוב, או יש לך איזה הסבר טוב, אז פספסתי איזה עניין של מצווה, אבל העיקר שהבנתי משהו, אם בדיוק להפך, למרות שהמצווה זה גופני והתורה זה חוכמה, אבל דווקא המצווה גבוהה יותר. רק שזה בחיצוניות וזה בפנימיות הוא כדי לכמן. המצוות זה בחיצוניות והתורה זה בפנימיות, תורתך בתוך מאי, אבל בצד האמת של הדברים, כחותם המתהפך, אז זה בדיוק להפך.